הארי פוטר והשיטה הרציונלית. פרק 30. עבודה בקבוצות, חלק א'. היום היה יום ראשון, 3 בנובמבר. ובעוד זמן לא רב, שלושת הכוחות הגדולים של השנה הראשונה, הארי פוטר, דראקו מאלפוי והרמיוני גרינג'ר, יחלו את מאבקם לעליונות מוחלטת. הארי התרגז קצת מכך שהילד שנשאר בחיים ירד בדרגתו מעליונות מוחלטת לאחד משלושה יריבים שקולים, רק בכך שנכנס לתחרות, אבל הוא ציפה לחזור אליה בקרוב. שדה הקרב היה חלקה צפופת עצים באזור המותר לתלמידים ביער האסור, מכיוון שפרופסור קרואל חשב שאם אפשר לראות את כל כוחות האויב, זה משעמם למדי. אפילו אם זה הקרב הראשון. כל התלמידים שלא היו בצבא חיכו בקרבת מקום מחוץ ליער וצפו במסכים שפרופסור קרואל הקים, למעט שלושה גריפינדורים מהשנה הרביעית שהיו חולים ומוגבלים למיטתם במרפאה בהוראת גברת פומפרי. חוץ מהם, כולם היו שם. התלמידים לא עטו את גלימות בית הספר הרגילות שלהם, אלא מדי הסוואה המוגלגיים שפרופסור קרואל השיג איפשהו בכמות ובמבחר שהספיקו לכולם. זה לא שתלמידים דאגו מקטמים וקרעים, ישנם נחשים כדי לטפל באלו. אבל כפי שפרופסור קרואל הסביר לבני הקוסמים המופתעים, בגדים יפים ומכובדים אינם יעילים לצורך הסתתרות ביערות או התחמקות מעבר לעצים. על החזה של כל חולצת מדים הוצמד טלאי שנשא את השם והסמל של הצבא שלך. טלאי קטן. אם אתה רוצה שהחיילים שלך ילבשו נגיד סרטים צבעוניים כדי שיוכלו לזהות אחד את השני ממרחק, ולהסתכן בכך שהאויב יניח את ידיו על הסרטים, זה תלוי בך. הארי ניסה לקבל את השם צבא דרקון. דראקו עשה סצנה ואמר שזה יבלבל את כולם. פרופסור קרואל פסק שלדראקו יש זכות ראשונים על השם, אם ירצה בו. אז עכשיו הארי נלחם נגד צבא דראקון. זה בטח לא סימן טוב. בתור סמל, במקום ראש הדראקון נושף האש, שהיה בחירה מתבקשת, דראקו בחר פשוט באש. אלגנטי, מאופק, קטלני. זה מה שנשאר אחרינו. מאוד מאלפוי. הארי, אחרי ששקל חלופות כגון גדוד זמני 501 ומשרתי האבדון של הארי, החליט שהצבא שלו יוודא בכינוי הפשוט והמכובד, ליגיון הקאוס. הסמל שלהם היה כף יד עם אצבעות מוכנות לנקישה. הייתה הסכמה אוניברסלית שזה לא סימן טוב. הארי יעץ להרמיוני בלב שלם שסביר להניח שהילדים הצעירים תחתיה לא הרגישו בנוח עם העובדה שהיא ילדה עם מוניטין של נחמדות. ולכן מוטב שתבחר משהו מפחיד שיאשש ביניהם את הקשיחות שלה ויגרום להם לחוש גאווה להשתייך לצבא שלה, כמו סיירת הדם או משהו. הרמיוני קרא לצבא שלה עוצבת אור שמש. סמל היחידה שלהם היה סמיילי. ובעוד 10 דקות הם יהיו במלחמה. הארי עמד בקרחת היער המוארת שהייתה נקודת ההתחלה שהוקצתה להם. אזור פתוח עם גדמי עץ ישנים ומרכיבים שנותרו לאחר שהעצים נחרטו מסיבה לא ידועה כלשהי. קרקע מכוסה בתפזורת של עלים חומים ושאריות יבשות ואפורות של דשא שלא עמדו במבחן חום הקיץ, והשמש האירה בחוזקה ממעל. סביבו עמדו 23 החיילים שפרופסור קרואל הקצה לו. כמעט כל הגריפינדורים נרשמו כמובן, יותר מחצי מהסליטרינים, פחות מחצי מהאפלפאפים וחופן רייבנקלואים. בצבאו של הארי היו 12 גריפינדורים, 6 סליטרינים, 4 אפלפאפים ורייבנקלו אחד מלבדו. לא שהייתה דרך כלשהי לדעת זאת מהמדים שלהם. לא אדום, לא ירוק, לא צהוב, לא כחול. רק תבניות הסוואה מוגלגיות, וטלאי חזה עם ציור של יד מוכנה לנקוש באצבעותיה. הארי הביט ב-23 חייליו. כולם עוטים אותם המדים ללא סימני זהות קבוצתית למעט הטלאי היחיד. והארי חייך, משום שהבין את החלק הזה בתוכנית העל של פרופסור קרואל. והארי ניצל אותו למטרותיו שלו. ישנו פרק אגדי בפסיכולוגיה חברתית שנקרא ניסוי מערת השודדים. הוא נערך בבלבול שאחרי מלחמת העולם השנייה, ומטרתו הייתה לחקור את הגורמים והפתרונות לאימותים בין קבוצות. המדענים ארגנו מחנה קיץ ל-22 ילדים מ-22 בתי ספר שונים, ובחרו את כולם ממשפחות יציבות ממעמד הביניים. החלק הראשון של הניסוי נועד לחקור מה דרוש כדי להתחיל אימות בין קבוצות. 22 הילדים חולקו לשתי קבוצות של 11, וזה היה די ויותר. העוינות התחילה ברגע ששתי הקבוצות הפכו מודעות זו לקיומה של זו בפארק, בהחלפת אלבונות במפגש הראשון. הם קראו לעצמם העיתים והאחסנים, למרות שלא היו זקוקים לשמות לעצמם כשחשבו שהם היחידים בפארק. והמשיכו ופיתחו סטריאוטיפים קבוצתיים מנוגדים. האחסנים חשבו על עצמם כמחוספסים וקשוחים וניבלו את הפה, והעיתים החליטו לחשוב על עצמם בהתאם כישרים ומעוגנים. החלק השני של הניסוי עסק בפטירת עימותים קבוצתיים. הניסיון להביא את הילדים לצפות ביחד בזיקוקים לא עבד כלל, הם פשוט צעקו אחד על השני ונשארו מפולגים. מה שכן עבד היה לספר להם שאולי יש ונדליסטים בפארק, ושתי הקבוצות צריכות לעבוד ביחד כדי לפתור בעיה במערכת המים של הפארק. משימה משותפת, אויב משותף. הרי חשד שפרופסור קוויריל הבין את העיקרון הזה היטב כשבחר ליצור שלושה צבאות בכל שנה. שלושה צבאות, לא ארבעה. ובהחלט לא מופרדים על פי בתים, למעט העובדה שאף סליטרין לא הוקצה למלפוי למעט מר קרב ומר גויל. דברים כאלה ישששו בעבור הרי את האמונה שפרופסור קוויריל, למרות האווירה האפלה ששידר והניטרליות המאוסה שלו באימות בין טוב ורע, תמך בסתר בטוב. לא שהרי יעז לומר זאת בכל רם אי פעם. והרי החליט לנצל את התוכנית של פרופסור קוויריל כדי להגדיר זהות קבוצתית בדרכו שלו. האחסנים, ברגע שפגשו בעיתים, התחילו לחשוב על עצמם כמחוספסים וקשוחים, והעיתים חשבו על עצמם כטובים ומעוגנים. ובקרחת היער המוארת, מפוזרים בינות לגדמי העצים הישנים והמרכיבים, ברורים באור השמש שהאירה ישירות ממעל, גנרל פוטר ו-23 חייליו היו מסודרים במשהו שלא הזכיר בכלל מבנה של יחידה צבאית. חלק מהחיילים עמדו, חלק מהחיילים ישבו, חלק עמדו על רגל אחת רק כדי להיות שונים. זה היה לגיון הכאוס אחרי הכל. ואם אין סיבה לעמוד בשורות קטנות ומסודרות, אמר הרי בבוז, לא יהיו שורות קטנות ומסודרות. הרי חילק את הצבא שלו לשש חוליות בנות ארבעה חיילים, כל חוליה תחת פיקודו של רעיונאי חוליה. כל החיילים קיבלו פקודה חד משמעית לסרב כל פקודה אם זה נראה להם רעיון טוב באותו הרגע. כולל הפקודה הזו. אלא אם הרי או הרעיונאי החולייתי הוסיף לפקודה את התחילית מרלין אמר, ובמקרה הזה אתה אמור באמת לציית. ההתקפה העיקרית של לגיון הקאוס הייתה להתפצל ולרוץ להרבה כיוונים, לשנות וקטורים באקראי ולראות את לחש השינה המותר מהר ככל שיכלו לשחזר את כוח הקסם הדרוש. ואם ראית הזדמנות לבלבל את האויב או להסיח את דעתו, נצל אותה. מהיר, יצירתי, בלתי צפוי, אי הומוגני. אל תציית לי פקודות בעיוורון. חשוב האם מה שאתה עושה ברגע זה הגיוני. הרי לא היה בטוח בדיוק, כמו שהעמיד פנים, שזו נקודת האופטימום של יעילות צבאית. אבל ניתנה לו הזדמנות מושלמת לשנות את הדרך שבה תלמידים מסוימים חשבו על עצמם, והוא התכוון לנצל אותה. 5 דקות לקרב על פי השעון של הרי. גנרל פוטר הלך, לא צעד, למקום שבו חיל האוויר שלו המתין בפתח, מטטים כבר אחוזים בחוזקה בידיהם. כל הכנפיים לדווח, אמר גנרל פוטר. הם עשו חזרות על זה באימון היחיד שהיה להם ביום שבת.
מוביל אדום מוכן,
אמר שיימוס פיניגן שלא היה לו מושג מה זה אומר.
5 אדום מוכן,
אמר דין תומאס שחיכה כל חייו לומר זאת.
מוביל ירוק מוכן,
אמר תיאודור נוט בנוקשות מה?
41 ירוק מוכנה,
אמרה טרייסי דייביס. אני רוצה אתכם באוויר ברגע שנשמע את הפעמון, אמר גנרל פוטר. הימנעו מהתקלות. אני חוזר, הימנעו מהתקלות. חימקו אם אתם תחת אש. כמובן שלא כיוונת לחשי שינה על מטטים. ירית לחש שגרם למה שפגע בו לזהור באדום לרגע. אם פגעת במטטה או ברוכב, הם יצאו מהמשחק. מוביל אדום וחמש אדום, עופו לכיוון הצבא של מלפוי מהר ככל שתוכלו. תישארו גבוה ככל שתוכלו, כך שעדיין תראו אותם. חזרו לפה ברגע שתדעו בוודאות מה הם עושים. מוביל ירוק, עשה אותו הדבר לצבא של גרינג'ר. 41 ירוק, עופי מעלינו ושמרי מעלינו מפני מטטים או חיילים מתקרבים, את ורק את רשאית לפתוח באש. ותזכרו, לא אמרתי מרלין אמר לשום דבר מזה, אבל אנחנו באמת צריכים את המודיעין. למען הכאוס!
למען הכאוס!
התהדו הארבעה במידות שונות של התלהבות. הרי ציפה שהרמיוני תשלח התקפה מיידית לעבר דרקו, ובמקרה כזה הוא יזיז את כוחותיו לעמדה ויתחיל לתמוך בה, אבל רק אחרי שתספוג עבידות כבדות ותגרום לנזקים כלשהם. הוא ינסה לגרום לזה להיראות כמו הצלה נועזת, אם יוכל. הוא לא רצה שאור שמש יחשבו שלגיון הקאוס איננו חברם אחרי הכל. אבל רק למקרה שהיא לא. ובכן, זו הסיבה שלגיון הקאוס נשאר במקום עד שמוביל ירוק יחזור עם דיווח. המהלכים של דרקו יהיו למען טובתו שלו. הוא יכין את הצבא שלו להתגונן מפני הרמיוני. הוא עשוי להבין או שלא להבין שהרי שיקר בנוגע לכך שיחכה עם ההתקפה עד אחרי שהקרב ייגמר. הרי עדיין שם 2 מטטים על צבא דרקון, רק למקרה שהם כן יעשו משהו, ורק למקרה שדרקו או מר קרב או מר גויל יהיו טובים מספיק כדי להפיל מטאטא מהשמיים. אבל גנרל גרינג'ר הייתה המרכיב הלא צפוי, והארי לא יכל לנוע עד שידע איך היא נעה. בלב היער, תבניות צללים רוקדות על הקרקע בעוד חופות עלים נעות ברוח הרחק ממעל. גנרל מלפוי עמד בנקודה שבה העצים היו דלילים מעט יותר, והביט על כוחותיו בסיפוק רגוע. שש יחידות בנות שלושה חיילים. יחידה אווירית של ארבעה, שאליה סופח גרגורי, יחידת הפיקוד, שהייתה הוא ווינסנט. הם התאמנו רק במשך זמן קצר בשבת האחרונה, אבל דרקו היה משוכנע שהצליח להסביר את הבסיס. הישארו עם החברים שלכם, שימרו על הגב שלהם ושמחו עליהם שישמרו על שלכם. נועו כגוף אחד. צייתו לפקודות ואל תראו פחד. לכוון, לראות, לנוע, לכוון שוב, לראות. שש היחידות היו מסודרות בהיקף הגנתי מסביב לדרקו, צפות החוצה לעבר היער. גב אל גב הם עמדו, שרביטים מכוונים מטה עד שיצטרכו להקות. הם כבר נראו דומים למדי ליחידת העילאים שדרקו צפה באימונים שלה בזמן הסקירות של אביו. כאוס ואור שמש לא ידעו מה נפל עליהם.
הקשב!
אמר גנרל מלפוי. שש היחידות שברו מבנה והסתובבו לעבר דרקו. פני רוכבי המטטים שלו פנו מהמקום שבו עמדו עם מטטיהם בידיהם. דרקו החליט לדרוש הצדעות רק אחרי שנצחו בקרב הראשון שלהם, כשגריפינדורים והפלפאפים ירגישו יותר בנוח להצדיע למלפוי. אבל החיילים שלו כבר עמדו זקוף מספיק, במיוחד הגריפינדורים, עד שדרקו תהיים הוא בכלל צריך להמתין. גרגורי האזין בשקט ואז דיווח שהעובדה שדרקו התנדב לעמוד לצידו של הארי פוטר בשיעור התגוננות שבו פרופסור קווירל לימד את הארי כיצד להפסיד, סימנה את דרקו כמפקד מתקבל על הדעת. לפחות אם סופחת במקרה לצבא שלו. לא כל הסליטרינים זהים. יש סליטרינים ויש סליטרינים. היה מה שהגריפינדורים בצבא של דרקו אמרו לחבריהם לבית. דרקו היה המום בכנות עד כמה זה היה קל. דרקו מחה בתחילה שלא הוקצו לו שום סליטרינים, ופרופסור קוויר אמר לו שאם הוא רוצה להיות המלפוי הראשון שישיג שליטה פוליטית מוחלטת במדינה, הוא צריך ללבוד למשול בשלושת הרבעים האחרים של האוכלוסייה. דברים כאלה ישישו אצל דרקו את האמונה שלפרופסור קוויר הייתה הרבה יותר אהדה לחבר'ה הטובים מכפי שהראה. הקו עצמו לא יהיה קל, במיוחד אם גרינג'ר באמת תתקוף את הדרקונים ראשונים. דרקו התייסר בהחלטה האם להשקיע מיד את כל כוחותיו במתקפת מנה נגד גרינג'ר, אבל חשש שא', הארי הטעה אותו בנוגע למה שגרינג'ר עשויה לעשות, וב', הארי הטעה אותו בנוגע לכך שימתין עד אחרי ההתקפה של גרינג'ר כדי להצטרף לקרב. אם כי לצבא דרקון היה נשק סודי, שלושה למעשה, שעשויים להספיק גם אם יותקפו על ידי שני הצבאות בו זמנית. כמעט הגיע הזמן, וזה אומר שהגיע הזמן לנאום טרום הקרב שדרקו חיבר ושינן.
הקרב עומד להתחיל,
אמר דרקו. קולו היה רגוע ומדויק.
זכרו את כל מה שאני, מר קרב ומר גויל, הראינו לכם. צבא מנצח מכיוון שהוא ממושמע וקטלני. גנרל פוטר וליגיון הכאוס לא יהיו ממושמעים. גריינג'ר ועוצבת אור שמש לא יהיו קטלניים. אנחנו ממושמעים. אנחנו קטלניים. אנחנו דרקונים. הקרב עומד להתחיל, ואנחנו עומדים לנצח בו.
נאום מאולתר שניסה על ידי גנרל פוטר בפני ליגיון הכאוס, רגע לפני הקרב הראשון שלהם, ב-3 בנובמבר 1991, בשעה 2:56 אחר הצהריים. חיילי, אני לא עומד לשקר לכם. המצב שלנו בכי רע. צבא דרקון מעולם לא הפסיד בקרב. ולהרמיוני גרינג'ר? יש זיכרון טוב מאוד. האמת היא שרובכם כנראה הולכים למות, והשורדים יקנאו במתים. אבל אנחנו חייבים לנצח. אנחנו חייבים לנצח כדי שיום אחד הילדים שלנו יוכלו לטעום שוב את טעם השוקולד. הכל מונח על הכף, פשוטו כמשמעו. אם נפסיד, כל היקום פשוט יכבה כמו נורה שנשרפת. ועכשיו, אני מבין שרובכם לא יודעים מה זו נורה, ובכן, תסמכו עליי, זה רע. אבל אם אנחנו חייבים למות, נמות תוך כדי לחימה, כמו גיבורים, כדי שכאשר החשיכה תסגור עלינו, נוכל לחשוב לעצמנו, לפחות נהננו. אתם פוחדים למות? אני יודע שאני פוחד. אני מרגיש את צמרמורות הפחד הקרות כאילו מישהו מכניס לי גלידה לחולצה. אבל אני יודע שההיסטוריה צופה בנו. היא צפתה בנו כשלבשנו את המדים שלנו. היא בטח צילמה תמונות. וההיסטוריה, חיילי, נכתבת על ידי המנצחים. אם ננצח, נוכל לכתוב את ההיסטוריה שלנו. היסטוריה שבה הוגוורטס נוסד על ידי ארבעה גמדוני בית מורדים. אנחנו יכולים להכריח את כולם לשנן את ההיסטוריה הזו, אפילו שהיא לא אמיתית, ואם הם לא יענו נכון במבחנים שלנו, הם ייכשלו. האם לא שווה למות לשם כך? לא, אל תענו על זה. יש דברים שמוטב לא לדעת. איש מאיתנו לא יודע למה אנחנו פה. איש מאיתנו לא יודע מדוע אנחנו נלחמים. פשוט התעוררנו במדים האלה ביער המסתורי הזה, בידיעה שאין לנו שום דרך לזכות בחזרה בשמותינו וזיכרונותינו, למעט ניצחון. התלמידים בצבאות האחרים? הם בדיוק כמונו. הם לא רוצים למות. הם נלחמים כדי להגן אחד על השני, על החברים היחידים שנותרו להם. הם נלחמים מפני שהם יודעים שיש להם משפחות שהתגעגעו עליהם, אפילו אם הם לא יכולים לזכור זאת עכשיו. יכול להיות שהם אפילו נלחמים כדי להציל את העולם. אבל יש לנו סיבה טובה יותר להילחם. אנחנו נלחמים מפני שאנחנו אוהבים להילחם. אנחנו נלחמים כדי לשעשע תפלצות מוזרות מעבר לזמן ולמרחב. אנחנו נלחמים מפני שאנחנו כאוס. בקרוב הקרב האחרון יחל, אז תנו לי לומר זאת עכשיו, מכיוון שלא תהיה לי הזדמנות אחר כך, שהיה זה כבוד להיות המפקד שלכם, אם כי רק לזמן קצר. תודה לכם. תודה לכולכם. וזכרו, המטרה שלכם אינה רק להביס את האויב, אלא לגרום לו לפחד. צליל גונג חזק הדהד מעל היער, ועוצבת אור שמש החלה לצעוד. המתח עלה ועלה בעוד הרי ו-19 החיילים שנותרו המתינו ללוחמים האוויריים לשוב עם דיווח. זה לא אמור לקחת זמן רב, מטטים הם מהירים והמרחקים ביער לא היו גדולים. שני מטטים התקרבו במהירות בכיוון המחנה של דרקו וכל החיילים נמתחו. הם לא ביצעו את התמרונים שהיו הקוד של היום למטטי ידידותי. להתפזר ולראות! שאג גנרל פוטר, ואז התאים מעשים למילים, מזדרז במלוא המהירות מעבר למחסי היער. וברגע שהרי היה בינות לעצים, הוא הסתובב בחזרה, הרים את שרביתו, ניסה למצוא את המטטה בשמיים.
השטח נקי!
צעק קול.
הם חוזרים!
הרי משך בכתפיו מנטלית. לא הייתה שום דרך למנוע מדרקו להשיג את המידע הזה, וכל מה שילמדו שהם עמדו במקום. הקאוטים החלו לצאת באיטיות מהיער.
מטטה מתקרב מכיוון גריינג'ר!
צעק קול אחר.
אני חושבת שזה קודקוד ירוק, הוא עשה את הצילה והסיבוב.
רגעים לאחר מכן, תיאודור נוט צלל מהשמיים ועצר בלב החיילים.
גריינג'ר חילקה את כוחותיה לשניים!
צעק נוט בעודו מרחף על מטתו. זהה החתימה את מדיו וכל האיפוק נעלה מקולו.
היא תוקפת את שני הצבאות! שני מטתים מחפים על כל כוח! הם רדפו אחרי חצי הדרך לכאן!
חילקה את הצבא שלה? מה להזזל? כוח גדול שריכז את האש שלו על כוח קטן יכול לחסל את הכוח הזה במהירות מבלי לספוג אבדות רבות. אם 20 חיילים ניצבים מול 10 חיילים, 20 לחשי שינה יכוונו לעבר 10 החיילים, ורק 10 לחשי שינה יכוונו לעבר 20 חיילים. אז, אלא אם כל אחד מהלחשים יפגע, הכוח הקטן יאבד יותר חיילים משייקח איתו. הפרד ומשול היה המונח הצבאי למה שקרה כשחילקת את הכוחות שלך בצורה כזו. מה הרמיוני חושבת לעצמה? ואז, הרי הבין. היא מתנהגת בהוגנות. זו עומדת להיות שנה ארוכה בשיעור התגוננות בפני כוחות האופל. בסדר, אמר הרי בקול רם, כך שהצבא יוכל לשמוע. נחכה עד שהכנף האדומה תחזור עם דיווח, ואז נלך להחשיך את אור שמש. דרקו הקשיב לדיווח של המעופפים שלו בפנים רגועות. כל התדהמה מוסתרת בפנים. מה גריינג'ר חושבת לעצמה? ואז דרקו הבין. זו הטעיה. אחד משני הכוחות של הרמיוני ישנה כיוון, ושניהם התרכזו ב... מי? נבי לונגבוטום צעד דרך היער לכיוון הכוח השמשי, מעיף מדי פעם מבט לשמיים ומחפש מטטים. לצידו צעדו חבריו לחוליה, מלווין קוט ולוונדר בראון מגריפינדור, ואלן פלינט מסליטרין. אלן פלינט היה הרעיונאי החולייתי, אם כי הרי אמר קודם לנביל בפרטיות שהתפקיד שלו אם ירצה בו. הרי אמר לא מעט דברים לנביל בפרטיות, והראשון היה, אתה יודע נביל, אם אתה רוצה להפוך למדהים כמו הנביל הדמיוני שנמצא בראש שלך, אבל לא רשאי לעשות שום דבר מפני שאתה מפחד, אז ממש כדאי שתירשם לצבאות של פרופסור קווירל. כעת, נביל היה משוכנע שהילד שנשאר בחיים מסוגל לקרוא מחשבות. אין שום דרך אחרת שבה הארי פוטר היה יכול לדעת. נביל מעולם לא דיבר על כך עם איש, או הסגיר שום רמז לכך. ואנשים אחרים הם לא ככה, לא שנביל שם לב. וההבטחה של הרי התגשמה. זה באמת הרגיש שונה מדו קרב בשיעור התגוננות. נביל קיווה שדו קרב יתקן את כל מה שלא היה בסדר בו, אבל הוא לא. אפילו אם הוא היה יכול לראות כמה לחשים על תלמיד אחר בשיעור בזמן שפרופסור קריל משגיח כדי לוודא ששום דבר לא יקרה, אפילו אם הוא היה יכול להתחמק ולהשיב אש כשזה היה מותר וכולם ציפו שיעשה זאת, והם היו מסתכלים עליו מוזר אם לא היה עושה זאת, שום דבר מהדברים הללו לא היה כמו לעמוד על שלו. אבל להיות חלק מצבא? משהו מוזר זע בתוך נביל בזמן שצעד דרך היער לצד רעב, על מדיהם סמל האצבעות המוכנות לנקוש. הוא היה רשאי ללכת, אבל התחשק לו לצעוד. לצידו נראה כאילו גם למלווין וללוונדר ולאלן מתחשק לצעוד. ונביל החל לשיר בשקט את שיר הכאוס. הנעימה הייתה מה שמוגל היה מזהה כמרש האימפריה של ג'ון וויליאמס, הידוע גם בתור נעימת הנושא של דארת' ויידר, וקל היה לזכור את המילים שהארי הוסיף. בשורה השנייה אחרים הצטרפו אליו, ובתוך זמן קצר ניתן היה לשמוע את אותו המזמור השקט בוקע מחלקי יער סמוכים. ונביל צעד לצד רעב, לגיונרי הכאוס. תחושות מוזרות עולות בליבו. דמיון הופך למציאות. ומשפתיו בקע שיר אבדון היום. הרי הביט בגופות המפוזרות ביער. משהו בו הרגיש תחושת בחילה קלה, והוא היה צריך להזכיר לעצמו במעמד שהם רק ישנים. היו בנות בין הנופלים, ואיכשהו זה הפך את זה לגרוע הרבה יותר, והוא צריך להיזהר לעולם לא להזכיר זאת בפני הרמיוני, או שהאילאים ימצאו את השאריות שלו בתוך קנקן תה קטן. חצי מצווה אור שמש לא היווה אתגר לכל הגיון הכאוס. תשעת החיילים הרגליים רצו בצרחות לא ברורות עם לחש מגן פשוט מורם לפניהם, מסכים העגליים שהגנו על החזה והפנים שלהם, אבל אי אפשר לראות ולהחזיק את המגן בו זמנית, וחייליו של הרי פשוט כיוונו לרגליים. כל השמשיים למעט אחד נפלו ברגע שקריאות סומניום מילאו את חלל האוויר. האחרונה שמתה את המגן שלה והצליחה להפיל את אחד מהחיילים של הרי לפני שנפגעה מהגל השני של לחשי השינה. לא הייתה סכנה בפגיעה מרובה מכללת השינה. היה הרבה יותר קשה להפיל את שני המטטים השמשיים, והם היו אחראים לשלושה קאוטים ישנים לפני שנדלקו עילות אדומות סביבם עקב אש קרקעית מסיבית. הרמיוני לא הייתה בין הנופלים. דרקו בטח תפס אותה, וזה גרם להרי לכעוס ברמה לגמרי לא ברורה. הוא לא היה בטוח אם הוא הרגיש רצון לגונן על הרמיוני, או מרומה מכיוון שלא הוא היה זה שעשה זאת, או אולי שניהם. בסדר, אמר הרי, מרים את קולו. בואו נבהיר משהו. זה לא היה קרב אמיתי. זו הייתה גנרל גריינג'ר עושה טעות בקרב הראשון שלה. הלחימה האמיתית היום תהיה עם צבא דרקון, והיא לא תהיה כמו זה בכלל. היא תהיה הרבה יותר כיפית. בואו נזוז. מטטה נפל מהשמיים, מתקרב במהירות מבעיתה, ואז הסתובב והעט בכזו עוצמה עד שהיית יכול לשמוע את האוויר צורח במחאה, ונעצר בדיוק ליד דרקו. זו לא הייתה רברבנות מסוכנת. גרגורי גויל באמת היה עד כדי כך טוב, והוא לא בזבז זמן.
פוטר מגיע.
אמר גרגורי בלי זכר לדיבור העצל הרגיל שלו.
עדיין יש להם את כל ארבעת המטטים שלהם. אתה רוצה שאפיל אותם?
לא.
אמר דרקו בחדות.
אם תלחם מעל הצבא שלהם, יהיה להם יתרון גדול מדי. הם יראו עליך מהקרקע, ואפילו אתה עשוי שלא להתחמק מהכל. חכה עד שניצור מגע.
דרקו איבד ארבעה דרקונים בתמורה ל-12 שמשיים. כנראה שגנרל גריינג'ר באמת הייתה עד כדי כך טיפשה, אם כי היא לא הייתה בין התוקפים, אז לדרקו לא הייתה הזדמנות להתגרות בה, או לשאול אותה מה בשם מרלין היא חשבה לעצמה. כולם ידעו שהקרב האמיתי יהיה נגד הארי פוטר.
היקונו!
שאג דרקו על כוחותיו.
הישארו קרובים לחבריכם, פעלו כיחידה, פיתחו באש ברגע שאויב ייכנס לטווח.
משמעת נגד כאוס. זה לא יהיה קרב רציני. סוף פרק 30. הארי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
שיימוס ויניגן, מדובב על ידי אלון שמואל.
דין תומאס אביחי שדה. תיאודור נוט, תום אביטל.
טרייסי דייביס, טליה נאמן.
תודה. תצפיתן אחד, מאיר קאמינס.
תצפיתנית, מקריאה אינבל שפיגל.
דרקו מלפוי על ידי שלם גולדשטיין.
גרגורי גויל, נתן גולדשטיין.
נבי לונגבוטום, אמיר כהן אליסף.